שלום לכולם וברוכים הבאים. סדרת השיעורים שאנחנו פותחים בשיעור הזה תעסוק בעזרת השם בסוגיות בהלכות צבא. כמובן כל חייל או קצין שמשרת בצבא בשירות קבע, בשירות סדיר, נתקל בשאלות הלכתיות שונות ומגוונות, וחלקן הגדול לא שונה כלל ועיקר מן השאלות שכל אדם נתקל בהן באשר הוא. נכון, לפעמים חיי הצבא מזמנים מצבים של דוחק, מצבים של אונס, מצבים של שעת הדחק, אבל באופן מהותי השאלות שבהן נתקל חייל שמשרת בצבא אינן שונות משאלות שנתקל בהן כל אדם אחר. לעתים נדרש חייל בצבא להתפלל לפני הנץ החמה, לפעמים הוא שואל מתי בדיוק הוא צריך להניח תפילין, לפעמים הוא נמצא בשבת במקום שאין בו עירוב, וכאמור כלל השאלות הללו איננו שונה באופן מהותי מן השאלות שיכול להתקל בהן אדם במצבי דחק או במצבי אונס אחרים. סדרת השיעורים שלנו תעסוק בתחום אחר של שאלות, תחום שאומנם צר יותר, אך העניין בו רב. השאלות שבהן נעסוק הן שאלות ייחודיות לאדם שנמצא בצבא, שאלות ייחודיות למציאות הצבאית. גם כאן ייתכן וניתן למצוא את השאלות הללו בתחומים אחרים, כגון רופא בבית חולים, או שאלות שקשורות למערכות כלליות, לניהול מדינה בשבת, ובכל זאת בשיעורים שלנו נתמקד בכל הנוגע להלכות צבא ומלחמה. מטבע הדברים, השאלה המרכזית שנוגעת לחייל בצבא, השאלה העקרונית המרכזית שנוגעת לחייל בצבא, היא כמובן נוגעת לגדרי פיקוח נפש, ולגדרים הללו, או ליתר דיוק לחידוש שבגדרים הללו, בכל מה שקשור להלכות צבא, נקדיש את השיעורים הראשונים. בעזרת השם, בהמשך הסדרה נעבור גם לסוגיות שלא קשורות ישירות לפיקוח נפש, אלא למצבים נוספים שאותם מזמן את המציאות הצבאית, למשל שאלות שנוגעות לבישולי נוחרים בצבא, האם כאן דין חייל בצבא כדין כל אדם אחר, או שמה המציאות הצבאית מורה להקל יותר או להחמיר יותר, וכן הלאה. זה הדרך, שאלות שלא נוגעות ישירות לפיקוח נפש, אך כאמור כל זאת בהמשך, ואת השיעורים הראשונים נקדיש לאותן סוגיות שקשורות ישירות לפיקוח נפש. בשיעור הזה ובבאים אחריו נדון באופן כללי יותר בגדרי פיקוח נפש ובגדרים המיוחדים בצבא, ולאחר מכן נעבור גם לשאלות נקודתיות יותר או למקרים ספציפיים שאותן מזמן השירות הצבאי, מקרים ספציפיים יותר שנוגעים להלכות לחימה וצבא והגנה בשבת. כלל גדול בהלכה במקומות רבים, פיקוח נפש דוחה שבת. פיקוח נפש דוחה למעשה את כלל מצוות התורה, למעט שלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הגמרא בפרק השמיני במסכת יומא דנה במקורות לפיקוח נפש, במקורות להלכה הזו שפיקוח נפש דוחה את איסורי ומצוות התורה, מציעה דעות שונות, והדעה שמתקבלת להלכה היא דעתו של רבא שדרש וחי בהם ולא, סליחה, דעתו של שמואל שדרש וחי בהם ולא שימות בהם. מצוות התורה ניתנו לנו לחיים. הרמב״ם בהלכות שבת כותב שמצוות התורה הן חסד בעולם, כלומר אדם לא נדרש להקריב את חייו לצורך קיום מצוות התורה. זו אם כן ההלכה הבסיסית שקובעת שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. לא רק פיקוח נפש דוחה שבת, אלא כפי שמבואר באותו הפרק, בפרק השמיני במסכת יומא, לא רק פיקוח נפש דוחה שבת, אלא גם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. כך למשל פוסק השולחן ערוך באור החיים סימן שין כפתת, מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי ספק מת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ואפילו תמצא לומר שהוא שם, ספק גוי ספק ישראל, מפקחין עליו אף על פי שיש בו כמה ספקות. כלומר גם ספקות רחוקים בהלכות פיקוח נפש גם הם דוחים את השבת, ובלבד שאנחנו נשמור על חייו של כל יהודי באשר הוא, שלא ייפגעו חייו מחמת השבת או מחמת איסור תורה זה או אחר. אף שההלכה הזאת שפיקוח נפש דוחה שבת, דוחה שאר מצוות, ההלכה הזו היא הלכה פשוטה והלכה פסוקה, הן בגמרא והן בדברי הפוסקים לדורותיהם, ישנו גדר אחד עקרוני שלא שותפים רבים מן הפוסקים האחרונים, והוא שרק פיקוח נפש ישיר דוחה שבת או דוחה שאר איסורים. פיקוח נפש עקיף לעומתו איננו דוחה איסורי תורה. מה בין פיקוח נפש ישיר לפיקוח נפש עקיף? אחד המקורות המפורסמים והמרכזיים שעוסקים בנושא הזה באמת איננו מהלכות שבת אלא מתחום אחר, וזו שאלה שנשאל הנודע ביהודה, מהדורת עניינה, יורה דעה סימן רי שיוד, נשאל הנודע ביהודה, האם מותר לעסוק בניתוחי גופות לצורך לימוד אנטומיה כדי לשכלל את מדע הרפואה. ניתוח גופות כרוך בביזיון המת, בניבול המת, ונשאלת השאלה אם כן, האם מותר לנתח גופות רק כדי לשכלל את המדע הרפואי? כמובן, ככל שהרפואה משוכללת יותר, כך ניתן לעזור לחולים רבים יותר, ובסופו של התהליך ניתן אפילו להגיע עד כדי פיקוח נפש. לאמור, העיסוק הרפואי או העיסוק בניתוח הגופות, העיסוק האנטומי, יביא בסופו של דבר להצלת חיי אדם. אף על פי כן, כרגע, בשעה שאותו רופא או בשעה שאותו חוקר עוסק בניתוחי הגופות, לא עומד חולה לפניו, אין כאן סכנה ברורה ומיידית, ואם כן נשאלת השאלה, האם מותר לעסוק בניתוחי גופות? כך נשאל הנודע ביהודה, נשאלו שם חכמי העיר, אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה, כדי לראות במופת שורש המכה הזאת, כדי להתלמד מזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא. עד כאן לשון הנודע ביהודה, כלומר האם מותר לעסוק בניתוחי גופות כדי ללמוד על מחלות חדשות וממילא גם על דרכי ריפוי. הנודע ביהודה דן בדברים הללו באריכות ובמסקנתו דוחה את דברי השואלים שביקשו להתיר, דעת הנודע ביהודה כי אסור לעסוק בניתוחי גופות, וכך הוא כותב. את כל אלה כתבתי לפי דבריכם שאתם קוראים זה, כלומר ניתוחי הגופות, פיקוח והצלת נפש. אבל אומר הנודע ביהודה, אני תמה, הלא אם זה ייקרא אפילו ספק הצלת נפשות. הנודע ביהודה כמובן זוכר שלא רק פיקוח נפש דוחה תורה, אלא דוחה את האיסורים, אלא גם ספק פיקוח נפש, אלא שכותב הנודע ביהודה, ייתכן שאפילו ספק הצלת נפשות אין כאן. הוא מסביר, ואומנם כל אותה הלכה שפיקוח נפש דוחה את המצוות או דוחה איסורים, כל זה כותב הנודע ביהודה, ביש ספק סכנת לפשות לפנינו, כגון חולה או נפילת גל שעליו דיברה הגמרא במסכת יומא, אבל בנידון דידן, כלומר ניתוחי הגופות, אין כאן שום חולה הצריך לזה. לא שוכב כרגע בבית החולים חולה שתצמח לו תועלת ישירה מניתוחי הגופות. התועלת היא תועלת עתידית כאשר מדע הרפואה ישתכלל, ואז ניתן יהיה לעזור לעוד חולים. כותב שוב הנודע ביהודה, בנידון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה. רק שרוצים ללמוד חוכמה זו, אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה. ודאי, מסכם הנודע ביהודה, דלא דחינן משום חשש הקלה זו, שום איסור תורה או אפילו איסור דרבנן. היכולת שלי לרפא חולים בעתיד בעזרת המסקנות שאני אשאב עכשיו מניתוחי הגופות, היכולת הזו איננה בגדר פיקוח נפש. לפיכך, היות שניתוח הגופות אסור כנראה באיסור תורה משום ביזיון המת או ניבול המת, הרי שאין כל היתר לעסוק בניתוחי גופות, כך דעת הנודע ביהודה. אינני רוצה שנפתח כאן את הסוגיה העקרונית של ניתוחי גופות לצורך שיפור המדע. המעוניינים יוכלו לראות את מאמרו המקיף של הרב ויינברג, בעל שרידי אש. המאמר מופיע בתחומין, כרך י' ב', וגם שם יסודות חשובים שאולי ניגע בהם בעתיד בהקשר אחר. על כל פנים חשובה הטענה העקרונית של הנודע ביהודה. פיקוח נפש דוחה שבת, אך ורק כאשר יש חולה לפנינו, אך ורק כאשר ישנה סכנה ברורה ומיידית, ולא במצב אחר. החזון איש, ביורה דעה, סימן ריש חד, קיבל את הטענה של הנודע ביהודה, ונתן לה ניסוח מאוד מאוד מעניין. הוא מצטט את התשובה של הנודע ביהודה, ומציע דוגמה נוספת שבה מוכחים דברי הנודע ביהודה, שבה ברור לנו שאסור יהיה לחלל שבת רק לצורך פיקוח נפש עתידי. מהי הדוגמה שבה בוחר החתם סופר? הדוגמה שבה בוחר החזון איש. הדוגמה הזאת היא דוגמה גם היא מלכות צבא. כותב החזון איש, ומי הוא בשעת שלום, לא חשבין עלי פיקוח נפש, אף על גב דשכיח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, כמו שאין עושים כלי זין בשבת בשעת שלום. מפעל לייצור נשק, עוסק בפיקוח נפש לדעת החזון איש או לא? בוודאי עוסק בפיקוח נפש. אם לא יהיו מפעלים לייצור נשק, הצבא לא יוכל להילחם. אף על פי כן, טוען החזון איש, בסך הכל הצבא צובר כלי נשק. לצבא יש מחסנים לשעת חירום, לצבא יש כלי נשק רבים, ולכן אין כל היתר שהמפעלים שעוסקים בייצור נשק יפעלו גם בשבת. המפעלים הללו ודאי עוסקים בפיקוח נפש, אלא שהם עוסקים בפיקוח נפש עתידי, ולכן כרגע, בשבת הזאת, כאשר אין חולה לפנינו, כאשר אנחנו לא בעיצומה של מלחמה, אין היתר למפעלים הללו לעבוד בשבת. הוא מוסיף החזון איש, דאם כן, כלומר אם תתיר מצד פיקוח נפש כמעט כל דבר, קובע החזון איש, ביטלת כל המצוות. ומכאן מגיע החזון איש להגדרתו העקרונית, אלא לא מקרי ספק פיקוח נפש בדברים עתידים שבהווה אין להם כל זכר. ובאמת קובע החזון איש שאין אנו בקיאים בעתידות, ופעמים שמה שחשבנו להצלה מתהפך לרועץ, והלקח אין דנים בשביל עתידות רחוקות. זהו הניסוח הכל כך קולע שבחר החזון איש לטענה של הנודע ביהודה, רק בדברים שבהווה, רק אשר יש חולה כאן ועכשיו, ניתן לסייע לו בשבת, אפילו במחיר של איסור תורה, אפילו במחיר של חילול שבת. אבל כאשר הסכנה היא עתידית, כאשר הסכנה איננה לפנינו, קובע החזון איש שאין כל היתר לחלל שבת או לעבור על איסור אחר, ושוב אותו משפט כל כך חד של החזון איש, ואם כן ביטלת כל המצוות. הקביעה הזו של הנודע ביהודה של החזון איש הפכה להיות די מוסכמת בין פוסקי הלכה מאוחרים יותר. ניתן אולי רק עוד דוגמה אחת, משות צצלי עזר, כידוע הרב ולדנברג היה מגדולי העוסקים בענייני פיקוח נפש, מגדולי העוסקים בהלכות רפואה בשבת, וגם הוא בקונטרס הגדול שחיבר על גדרי רפואה בשבת, זה נמצא בשות צצלי עזר חלק ח' סימן ט'ו, גם הוא כותב בפירוש שכדי להתיר חילול שבת לפיקוח נפש יש צורך בשני גורמים. כך הוא כותב, היכה שלפנינו בפעולתו באופן מוחשי הדבר המסכן, וכן חזקת הגוף הישראלי המסתכן. אם כן, יש צורך בסכנה לפנינו, כלומר המחלה כבר כאן, או בהלכות צבא המלחמה כבר כאן, ומעידך, אומר הציצלי עזר, חזקת הגוף הישראלי המסתכן. כלומר, אתה רואה על מי המחלה הזאת משפיעה, על מי המלחמה הזאת עלולה להשפיע. דווקא כאשר שני הגורמים לפנינו, הגוף המסכן והגוף המסתכן, אז ורק אז, אומר הרב ולדנברג בציצלי עזר, ניתן יהיה לחלל שבת. כאמור, זו עמדה שהפכה להיות די רווחת בין הפוסקים. אם באנו ליישם את הקביעה העקרונית הזאת, שרק פיקוח נפש בהווה ולא פיקוח נפש בעתיד, רק פיקוח נפש בהווה דוחה שבת, ניתקל בשאלות מאוד מאוד מורכבות במציאות הצבאית, שלכאורה אינן עומדות בקריטריון הזה. אני מעוניין להביא שלוש או ארבע דוגמאות, שלוש או ארבע שאלות מהלכות צבא, שלכאורה אינן עומדות בקריטריון הזה של הדבר המסכן והגוף המסתכן, אינן עומדות בקריטריון הזה שקבעו הפוסקים. לא נרחיב עכשיו בכל אחת מן השאלות, בכל אחת מן הדוגמאות, אלא רק ננסה לעמוד על הבעיה העקרונית שבפניה אנחנו עומדים. הנה דוגמה לשאלה הראשונה. שאלה שנשאלה פעמים רבות, כוחות צהל הסדירים, או רוב כוחות צהל הסדירים, נכון להיום, עוסקים בפעילות ביטחון שוטף ברחבי יהודה ושומרון. מהי פעילות ביטחון שוטף? סיורים ברחבי הגזרה, בדיקות של הגדר וכן הלאה. ביהודה ושומרון, ועוד יותר מזה בבקעת הירדן, יש גם גזרות שקטות, גזרות שבדרך כלל אין בהן פעילות חבלנית, אין בהן פעילות עוינת, במשך שבועות ארוכים יכולים חיילים לסייר באותה גזרה ולא להתעכל בשום דבר חריג. מהו אם כן ההיתר לאותם חיילים לסייר גם בשבת? הרי רוב הסיכויים, או כמעט כל הסיכויים, שלא תהיה כאן שום סכנה. טוב, כמובן התשובה כאן פשוטה. אם אנחנו נפסיק את הסיורים בבקעת הירדן, או נפסיק את הסיורים בגזרה שקטה אחרת, בעתיד ימצאו המחבלים פתח להיכנס דרך שם, בעתיד אויבינו ימצאו דרך לפגוע בנו באותם מקומות. בעתיד? אבל למדנו כרגע שאין מתחשבים בעתידות. העתידות הרחוקות אינן מעלות ואינן מורידות בפיקוח נפש, כמו שטען החזון איש, כמו שכותב הציצלי עזר. מדוע אם כן מותר לסייר בגזרה שבה כל החשש הוא חשש מפני מתקפה עתידית? או הנה דוגמה נוספת, דוגמה שנייה. כאן אני מקריא מספר התורה המשמחת, ספר על קורותיו, הנהגותיו של רב שלמה זלמן אוירבך, וכך מסופר באותו ספר. יום אחד לפני שנים, עולים אל רב שלמה זלמן שניים, דיין וחייל. הדיין הוא רב משה מרדכי פרבשטיין, מראשי ישיבת חברון, והחייל משרת בחיל המודיעין. בפיהם שאלה מעניינת ורגישה, העוסקת בנושא שהשתיקה יפה לו. ביחידת המודיעין של החייל, הצליחו לעלות על רשת תקשורת של מדינת אויב, ולפצח את הצופן הסודי בו היא מעבירה מידע. החייל טוען בפני מפקדיו שמאחר והפענוח כרוך באיסורי שבת, עלה לפענח בשבת רק שדר הנראה כבעל סבירות גבוהה שיש לו קשר לישראל. אך שדר של אותה מדינת אויב לאיזו מדינה זעירה באפריקה יפוענח רק במוצאי שבת. כך טענת החייל. מפקדיו סרבו בטענה שרק לאחר שיפוענח השדר ניתן לקבוע אם יש לו קשר לישראל. לכאורה, טענת המפקדים היא טענת פיקוח נפש, כמובן. הרי אם אנחנו לא נעסוק בעבודת חיל המודיעין בשבת, אנחנו עלולים להגיע עד כדי פיקוח נפש. מאידך גיסא, האומנם יש כאן פיקוח נפש? הרי כל עבודת חיל המודיעין היא עבודה מצטברת. אנחנו אוספים עוד ידיעה ועוד ידיעה, מחברים נתון זה לנתון אחר, ובסופו של דבר יקבל צהל תמונת מודיעין רלוונטית. אם כן, גם כאן, ודאי העיסוק של חיל המודיעין הוא עיסוק בפיקוח נפש, אבל הוא לא כאן ולא עכשיו, הוא עיסוק עתידי. ובכן, מי צודק? החייל שמסרב לעבוד בשבת, או מפקדיו שמכריחים אותו לעבוד בשבת? בעזרת השם בהמשך נראה מה ענה רב שלמה זלמן על השאלה הזאת, אבל שוב, גם כאן חשובה עצם השאלה שמבהירה לנו עד כמה המציאות הצבאית, עד כמה מציאות הביטחון והלחימה איננה עומדת או איננה עונה לאותם קריטריונים של הגוף המסכן והגוף המסתכן. דוגמה שלישית, והיא דווקא לא קשורה אל הלחימה, אלא לתחום אחר, גם הוא נרחב מאוד בצבא, התחום שנקרא נהלי בטיחות. בתחומין, כרך ג' יש מאמר של הרב אברהם נריה, שעוסק בהרחבה בנושא הזה של נהלי בטיחות, והנה שתיים או שלוש שאלות מאותו מאמר. כך הוא כותב, שאלתי הייתה עקרונית. האם הוראות מתכל, כלומר ההוראות המחייבות של הצבא בנושא הבטיחות, הוראות החזקה ותפעול, מחייבות בכל מקרה עד כדי חילול שבת למענם? למשל, מסעית מלאה מוקשים, חנתה בשבת בלב מחנה רפידים, היה קיים עוד כאשר צהל ישב בסיני, המותר לפרקה, הועיל ואלו הוראות הבטיחות של חיל ההנדסה, או לחכות עד מוצאי שבת. כמובן, מסעית עם מוקשים לא מסכנת אף אחד. אם חלילה תפרוץ דלקה, אם חלילה מישהו יפלוט כדור, אוי ואבוי. אבל המסעית מצד עצמה שעומדת בלב מחנה רפידים, כמובן לא מסכנת אף אחד. ובכן, נהלי הצבא, נהלי הבטיחות קובעים שחובה לפרק אותה בשבת. אבל בפועל, כרגע, בהווה, היא לא מסכנת אף אחד. או הנה דוגמה נוספת מאותו מאמר. מקלעים חדשים הגיעו לגזרה בגולן בליל שבת. למחרת היה צורך לצאת איתם לסיור. הוראות התפעול מחייבות לערוך ניסוי מקלעים מוקדם לפני הסיור. אין מקלעים אחרים בשטח. האם יהיה מותר לערוך ניסוי זה בשבת? גם כאן שוב עומדת לפנינו אותה השאלה בדיוק. המקלע מצד עצמו עובד. אלא שאם יתקלו החיילים ויתברר שמשהו במקלע לא עבד כמו שצריך, אז פתאום תתעורר סכנה. אבל כרגע בהווה לצאת למטווח או לצאת לניסוי כלים בשבת, מה היתר לעיסוק הזה? דוגמה אחרונה אולי מאותו עניין, והיא מספרו של הרב אווירונסקי שהיה הרב הראשי לצהל, ספרו שוט חיצים ביד גיבור. וכך הוא נשאל שם, שימשתי בשבת כקצין תורן בבסיס אימונים גדול. הפקודה אומרת שיש לערוך בדיקת קשר בטלפון עם עמדות השמירה בפרקי זמן קצובים. שאלתי, האם מותר הדבר כאשר ניתן לעשות זאת על ידי סיור רגלי בין העמדות? או במילים פשוטות יותר, האם מותר לשוחח בטלפון בשבת במקום שבו ניתן היה ללכת ברגל? מצד אחד, ברור, אין שום יותר לדבר בטלפון בשבת אם אפשר לחסוך את הדיבור. מצד שני, נהלי הצבא או נהלי השגרה בצבא מחייבים את אותה שיחת טלפון בין המפקד לבין העמדה, כדי לבדוק שהחיילים ערניים, כדי לבדוק שלא קרה שום דבר מיוחד. כל מי שמכיר את ההווי הצבאי ומכיר את המציאות הצבאית יודע, הכל בסדר. הכל בסדר בעמדה. אין כמעט כל סיכוי שבעולם שאותם חיילים יזדקקו למשהו, או שאותם חיילים קרה להם משהו. ואף על פי כן, הנועל הקבוע בצבא מחייב את אותה שיחת טלפון. גם כאן אין פיקוח נפש ישיר, אין גורם מסכן ואין גורם מסתכן, ואף על פי כן הנוהל הקבוע בצבא מחייב גם כאן פעולה שכרוכה בחילול שבת, אמנם כאן רק חילול שבת מדי רבנן, שהרי מדובר על שיחת טלפון בלבד. כאמור, כל השאלות שאותן הזכרתי כרגע אינן אלא דוגמאות למקומות שבהם הנוהל הצבאי, שמירה על הביטחון השוטף, שמירה על שגרת החיים בצבא, כל הדברים הללו באמת שונים מאותו גדר קבוע שדיברנו עליו מקודם, הגדר שמבחין בין פיקוח נפש ישיר ובין פיקוח נפש עקיף. כיצד אם כן יש להתמודד עם השאלות הללו? נראה שכדי לפתור את השאלות הללו, או כדי להסביר מדוע במציאות צבאית גם כל אותן שאלות שהזכרנו ניתן עבורן לחלל שבת ביסורי תורה או ביסורי דרבנן, כדי להסביר את הדבר הזה, ייתכן שעלינו לדון מחדש בגדר העקרוני של פיקוח נפש. כמבוא לאותו דיון, אני רוצה להקריא שתיים או שלוש שורות מתשובה של הרב קוק, פשוט משפט כהן, בסימן קוף ממגים. כותב הרב קוק כך, על גורחך, ענייני הכלל דמלחמות יוצאים הם מכלל דווחי בהם. כפי שהזכרנו מקודם, וחי בהם פירושו של דבר, הגדר הקבוע, הגדר הקלאסי של פיקוח נפש. אם כן אומר הרב קוק, המלחמות יוצאות מאותו כלל של פיקוח נפש. שהרי, למשל אומר הרב קוק, גם מלחמת רשות מותרת היא. ואיך מצינו היתר להכניס נפשות רבות בסכנה בשביל הרווחה? הרי מלחמת רשות נועדה אך ורק להרוויח כסף, להרוויח שטח ארץ, איך אפשר לסכן חיילים למטרות הללו? אלא מסביר הרב קוק, וזהו משפט קריטי, אלא דמלחמה והלכות ציבור שני. וכאן קובע הרב קוק כלל גדול, מלחמה והלכות ציבור שני. יש תחום נוסף בהלכה, תחום ששמו הלכות ציבור. ההלכה שרק פיקוח נפש ישיר ולא פיקוח נפש עקיף דוחה את השבת, משתייכת להלכות היחיד. כאשר באנו להלכות הציבור, כאשר באנו להלכות מלחמה, על כורחנו, אומר הרב קוק, הגדרים משתנים. והוא מוסיף וכותב, ואולי הוא מכלל משפטי המלוכה שהיו ודאי רבים ונמסרים באומה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות מלאכים. כלומר, כאשר דוד המלך, כאשר בר כוכבא ניהלו צבא, ודאי היו להם הלכות מיוחדות, הלכות צבא. דעקה, במשך 2000 שנות גלות, לעם ישראל לא היה צבא, עם ישראל לא ניהל מלחמות, וממילא לנו אין קובץ של הלכות שנקרא הלכות ציבור. נכון, יש הלכות מלאכים ברמב״ם, אבל גם הן ברובן הגדול לא עוסקות בשגרת העבודה בצבא, לא עוסקות בשגרת הפעילות בצבא. אם כן, ממילא טוען הרב קוק שמלחמה והלכות ציבור שני. כלומר, אותם גדרים קבועים של פיקוח נפש נוגעים ליחיד. כאשר אנחנו דנים בציבור, בהחלט ייתכן שהגדרים הללו משתנים. בסוף אותה תשובה כותב הרב קוק, שאף על פי שאין בידינו קובץ ברור של הלכות ציבור, אין בידינו קובץ ברור של הלכות מלחמה, ייתכן שיש בידינו, ואני מקריא את לשונו, שרידים שנשארו לנו ממשפטי המלוכה, שהם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. כלומר, אומר הרב קוק, יש הבדל בין הלכות יחיד לבין הלכות ציבור, הקושי שלנו הוא שנשארו לנו רק שרידים ממשפטי המלוכה. משפטי המלוכה כפי שהם אינם בידינו, ואף על פי כן נשארו לנו שרידים מאותם משפטי מלוכה. בזמן שנותר לנו, בעזרת השם גם בשיעור הבא, אני רוצה שנצא למסע במרחבי השס, במרחבי דברי הראשונים וגם קצת בדברי האחרונים, וננסה למצוא את אותם שרידים ממשפטי המלוכה. הרב קוק קובע הם שם. יש שרידים ממשפטי המלוכה. יש בידינו הלכות ציבור חלקיות. ואולי אותם שרידים יתבו עבורנו קו אחר בכל הנוגע לפיקוח נפש. אם כן, נצא לדרך, נצא לחיפוש של אותם שרידים ממשפטי המלוכה. בתוספת במסכת בבא מציעא, פרק י' מצאנו הלכה בעניין מעיין של בני העיר. כלומר, שתי ערים סמוכות חולקות ביניהן את מקורות המים. יש מעיין אחד ששתי הערים מתפרנסות ממנו. לשם מה יש צורך במים? כמובן, חלק מן המים נחוצים לשתייה, ושאר המים משמשים לרחיצת ידיים, משמשים לכביסה וכן הלאה. והנה בתוספת כאן בבבא מציעא, מחדש רבי יוסי חידוש גדול. מה קורה אם אין מספיק מים במעיין? לעיר אחת יכולה להשתלט על מקורות המים, אבל העיר השנייה לא יהיה מספיק מים. איך צריך לחלק את המים בין שתי הערים? הדעה הפשוטה אומרת, קודם כל נבדוק שבשתי הערים יש מספיק מים לשתייה. אחרי שבשתי הערים יש מספיק מים לשתייה, ננסה לחלק מים גם לצרכים אחרים. על זה רבי יוסי חולק. אומר רבי יוסי בתוספתא, כבוסתן קודמת לחיי אחרים. כלומר, העיר הקרובה יותר אל מקורות המים, לוקחת מי שתייה ומי כביסה. גם כאשר בעיר הסמוכה, בעיר השכנה, אין מספיק מים לשתות. וכאן הלומד ודאי תמה. איך ייתכן שבעיר אחת אנשים צמאים למים, אין להם מה לשתות, ובעיר השנייה מפעילים את כל המכבסות? מפעילים את מכונות הכביסה? איך זה יעלה על הדעת? מה ההיגיון בדברי רבי יוסי הללו? מפרשי התוספתא שם נדחקים מאוד, אבל פשטו דברי התוספתא שאכן אומר רבי יוסי, כביסה בעיר אחת עשויה לדחות שתיית מים בעיר אחרת. הרב טנדלר, תנו של רב משה פיינשטיין, בספר שנקרא כבוד הרב, ספר שיצא לכבודו של רב משה פיינשטיין, שם כותב הרב טנדלר על בסיס התוספתא הזאת חידוש גדול ומעניין. אבל בסוגיה דידן, במעיין של בני העיר, כותב הרב טנדלר, זהו אחריות של חברה או מלכות וממשלה לדאוג על העתיד הרחוק. הרי מקודם למדנו שבפיקוח נפש לא מתחשבים בעתידות, מתחשבים רק בהווה, רק כאן ועכשיו. כל זה היה בעולמו של היחיד. מסביר הרב טנדלר, בחברה, במלכות או בממשלה, חובה לדאוג גם, ועוד פעם אני מקריא את לשונו, על העתיד הרחוק. והוא ממשיך וכותב, בהגדרת חברה ומדינה, שיש אחריות לדורות שעדיין לא נולדו, העתיד וההווה חד הוא. אותה הבחנה חותכת בין פיקוח נפש בהווה לבין פיקוח נפש בעתיד, קיימת רק אצל יחידים. כאשר עוסקים בחברה או במדינה, העתיד וההווה חד הוא. ומהו הסבר התוספתא? אומר הרב טנדלר, ואם כן, אי כיבוס בגדים יביא במשך הזמן לוודאי פיקוח נפש, לא רק לספק פיקוח נפש. כלומר, המפגע ההיגייני, העובדה שאנשים לא מחפשים את בגדיהם, העובדה שאנשים לא שומרים על ניקיון, העובדה הזאת בסופו של דבר עשויה להיות מתורגמת לחיי אדם. עשויה להיות מתורגמת לפיקוח נפש. ושוב, כאן החידוש הגדול, כרגע אין פיקוח נפש. יתר על כן, בעיר אחת יש פיקוח נפש, בעיר אחת אין מי שתייה. אבל באותה עיר שמחזיקה במקורות המים, הכביסה והשתייה דין אחד להם. ומדוע? משום שפגיעה בכביסה, פגיעה בהיגיינה, תגרור בעתיד פיקוח נפש. מסיים הרב טנדלר, אם כן הסכנה לפי חשבון החברה היא מיידית ולא פוטנציאלית. כל הסגנון של הרב טנדלר כאן, החברה, המלכות, הממשלה, חשבון החברה, כל הסגנון הזה מלמד שיש הבדל מהותי בין פיקוח נפש של יחיד לבין פיקוח נפש של ציבור. כאמור, את היסוד הזה לומד הרב טנדלר מאותו שיטה מיוחדת של רבי יוסי בתוספתא בבבא מציעא. נעיין במקור אחד, מקור מפורסם הרבה יותר, ובו נסיים. הגמרא במסכת שבת נאמר, דף מ"ב, אמר שמואל, מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו ברבים, אבל לא גחלת של עץ. גחלת, איזשהו גורם בוער באמצע רשות הרבים, כמובן מסוכן מאוד, מי שבטעות ייתקל או ייגע עלול להסתכן, ושמואל מבחין בין גחלת של מתכת לבין גחלת של עץ. גחלת של מתכת, לדעת שמואל, מותר לחבות, וגחלת של עץ אסור. מה בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ? רוב רובם של הראשונים מסבירים שההלכה הזאת קשורה לדיני מלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר, גחלת של מתכת אין איסור בכיבוי שלה, בגלל שהיא לא יוצרת פחם, לעומת זאת גחלת של עץ יוצרת פחם, ולכן אסור לחבות אותה. זה ההסבר הרווח בין הראשונים. אבל הרן, על הריף שם, מצטט פירוש אחר בסוגיה, את פירושו של בעל הלכות גדולות. וכך כותב הרן, והרב בעל ההלכות ז"ל התיר אפילו איסור דאורייתא, שהוא ז"ל כתב, דהא דמפלגינן בין גחלת של עץ לשל מתכת, משום דבשל עץ, כמה דלא קוויה, התבייסומקה, וחזו לה, ולא עתה להתזוקי בה. אבל של מתכת, הפלגב דאזיל סומקה, לא קוויה, ועתה להתזוקי בה. טוען בעל הלכות גדולות, ההבדל בין עץ למתכת איננו הבדל הלכתי, שכאן נוצר פחם, וכאן לא נוצר פחם. ההבדל הוא הבדל מציאותי. גחלת של עץ בדרך כלל זוהרת. בדרך כלל יש בסומקה, היא בולטת, אף אחד לא יתקל, כולם יכולים לראות. ולכן גחלת של עץ איננה מסכנת. לעומתה גחלת של מתכת עשויה להיות רותחת גם כאשר לא מבחינים בה. במילים אחרות, לדעת בעל הלכות גדולות, גחלת של מתכת היא דבר מסוכן מאוד, ולכן אותו מותר לסלק או מותר לחבות, ולעומת זאת גחלת של עץ היא דבר לא כל כך מסוכן, ואותו אין היתר לחבות. ומדגיש הרן, בפי בעל הלכות גדולות, בתרווי הוא איקה איסורה דאורייתא. נשים לב, מה אומר כאן בעל הלכות גדולות? מותר לחבות גחלת של מתכת, אף על פי שיש בדבר איסור דאורייתא, ולמה? משום שהיא מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת? כאשר אדם חלילה לוקה באירוע לב, כאשר מחבלים מסתערים על יישוב חלילה, זה פיקוח נפש לפנינו. גחלת? למה יש כאן פיקוח נפש? תעמיד איזשהו שומר, תעמיד איזה אדם שיעמוד שם, תזהיר את האנשים, אבל כרגע יש מישהו שמסתכן? דברי בעל הלכות גדולות הללו, כפי שהזכרתי מקודם, הם אחד המקורות הכי מרכזיים לעצם המושג הזה של פיקוח נפש ציבורי. בעל הלכות גדולות מבין שהיות שהגחלת הזאת מושלחת ברשות הרבים, וכל מי שיעבור שם עלול להסתכן, עלול להתקל, עלול להינזק, הדבר הזה מתיר גם איסור דאורייתא. הנה לפנינו, נוסף על דברי רבי יוסי בתוספתא, שריד נוסף ממשפטי המלוכה. דוגמה נוספת למקום שבו גדרי פיקוח נפש אינם נבחנים רק על פי כאן ועכשיו, נבחנים גם על פי העתיד. בעזרת השם, בשיעור הבא, בשבוע הבא, נוסיף ונעיין באותם שרידים ממשפטי המלוכה, נמצא שרידים נוספים, וננסה להשיב על השאלות שבהן פתחנו, ולהראות כיצד אותם שרידים ממשפטי המלוכה עשויים לשנות את הפסיקה בכל מה שקשור להלכות צבא ומלחמה.